הנתיב הזה, נתיב הצניעות, נתיב מאתגר, בגלל ש כמו שאמרנו, אם בנתיב השתיקה המהר"ל בעיקר שתק נתן הרמב"ם לדבר, אז בנתיב הצניעות הוא נורא מצניע את מה שהוא רוצה לומר. וההגדרות שבדרך כלל המהר"ל נותן בתחילת הנתיבות, ומה שהוא נתן בנתיב השתיקה באריכות, פה זה ניתן בצורה מאוד מאוד תמציתית וקצרה, גם טיפה מבלבלת. כי כשאנחנו קוראים את הפסקה הראשונה של בספר משלי, בז אדון ויבוא קלון ואת צנועים חוכמה, שלמה המלך רצה לומר כי אם הזדון, דהיינו מי שאינו צנוע, הוא נקרא זדון, שאין לו בושה להיות מתפעל מן הבריות, זה נקרא זדון לב, כאשר האדם הוא כך בקלון וחרפה אליו, כפי מידתו אשר נמשך רב שהוא רחוק מן הכבוד. לפיכך ויבוא קלון, ואת צנועים חוכמה, כי מישהו בצניעות נמשך רב החוכמה, כי החוכמה ראוי להצניעות. ההנגדה שבפסוק הזה בין בזדון ויבוא קלון לבין צנועים חוכמה, היא עצמה מסתירה הרבה מאוד את ההגדרה של המושג צניעות. כי מה זה זדון? מה המשמעות של זדון? אז המהר"ל אומר שזדון זה שאין לו בושה להיות מתפעל מן הבריות. אני תכף יציף את השאלה שעולה לי כשאני קורא את המשפט הזה, מה הדגש של המהר"ל בהגדרת המושג זדון, שמתוכו אנחנו מבינים שזדון זה הפך הצניעות, נוכל להבין מה זו צניעות, איך הוא מגדיר את הצניעות. האם הדגש במשפט הזה זה הרישה של המשפט? זדון זה שאין לו בושה. אז כאילו להיות מתפעל מן הבריות, מה המשמעות של זה? פחות מובן. אבל הכוונה, אדם שאין לו בושה, לא אכפת לו כאילו להיות מתפעל, אז הוא לא מתבייש, אז הוא נחשף בפניהם. או העיקר במשפט הזה, זה הסיפה שלו. אין לו בושה להיות מתפעל מן הבריות. נקודה של זדון זה שהוא מתפעל מן הבריות, זה הנקודה הבעייתית. ולא רק שהוא מתפעל, אפילו אין לו בושה להיות מתפעל. אבל הבושה זה לא הגדרה של המושג זדון. אלא מה הגדרת המושג זדון אולי? זה מתפעל מן הבריות. זה נקרא זדון. אני פותח את שניהם, את שני האפשרויות האלה, כי אנחנו נתחיל קודם כל ללכת מהלך אחד של כל פרק א' בדרך הזאת. אנחנו נראה שבסוף פרק א' אנחנו כן כבר מגיעים איכשהו גם כן להגדרה שנייה, שאולי המהר"ל בכוונה הגדיר את הדברים ככה, אמר את המשפט הזה בצורה כזאת שהיא קצת תעתעת. אבל הקושי שיש פה בפסקה הראשונה הזאת זה שאם אנחנו באים לתרגם את הגדרה של המושג צניעות לפי מה שהמהר"ל מנסה להסביר כאן, עולים לנו שלושה עניינים. בושה, זדון זה מי שאין לו בושה, וכאן אנחנו שומעים שצנוע זה מי שיש לו בושה. צניעות זה כבוד, כי בא זדון ויבוא קלון, וצנועים אז צריך להיות מגיע כבוד. וצניעות זה חוכמה, מישהו בצניעות ימשך רב החוכמה, החוכמה ראוי לצניעות, היא בעצמה מושכת אל היא בעצמה צנועה. אז צניעות זה בושה, צניעות זה כבוד, צניעות זה חוכמה. כל הדברים האלה ביחד, איפה פה, מה הגדר פה, נכון? זה טיפה מה ש דורש ביאור והרחבה בסוגיה הזאת. בואו נתחיל ללכת לכיוון אחד, אחר כך כמו שאמרנו ננסה גם לפתוח גם קצת את הצד השני. הדרך הראשונה שאני מתחיל ללכת איתה זה שצנוע זה אדם ביישן, שיש לו בושה. אדם ביישן זה אדם שיש לו מה להסתיר, מתבייש, הוא לא חושף את כולו, אלא הוא מתבייש. למה הוא מתבייש? כי כשהוא חושף משהו, זה לא הוא, זה עוד לא הוא. אז הוא מתבייש, הוא שומר את הקלפים אצלו, הוא לא מיד נחשף. אדם שיש לו רק דבר אחד, הוא חושף אותו, זהו, אין לו עוד. אדם שיש לו הרבה, אז כל דבר שהוא יחשוף, בסוף זה עוד לא הוא. זה עוד לא החשיפה שלו. זה הביישן. וזה מאוד מתאים ושייך למושג הצניעות, שהולך ומתבאר לנו כאן, בתוך הדברים של המהר"ל, כמו שאנחנו תכף הולכים ורואים. הצניעות, אני עכשיו מעיר הערה שהיא קדם הנתיב. כמו שבנתיב השתיקה, המהר"ל לא כל כך דיבר על שתיקה מיסורים, מדיבורים אסורים, אלא דיבר על מדרגת השתיקה. גם כאן, המהר"ל לא כל כך מדבר על הצניעות במובן הפשוט שלה. שהצניעות במובן הפשוט, זה הכוונה שלא יגרור תאווה, ושלא יחשוף דברים שיעוררו יצרים שפלים באדם. המהר"ל לא כל כך מדבר על הנקודה הזאת, ישר זורק אותך לתוך הצניעות של עולם החוכמה, אז בואו שנייה אחת רק כדי לפתוח את התמונה, נראה את הדברים של הרב בן היה על המרצה, מרצה מאות לאישה מידו לידה כדי להסתכל בה, אפילו קיבל תורה מסיני, כמו שרב בן יכתיב בו מימינו יש דת למו, לא ינקה מדינה של גיהנום. הרב אומר שם, שמדבר שם על מושג הצניעות, אבל במובן הפשוט שלו, הרבה טועים היו טועים לחשוב שההנהגות המוסריות של הצניעות וגדריהן, הן נחוצים רק לחסרי ההשלמה השכלית. אבל מי שגבר בשכלו למעלה עליונה, לא צריך עוד לגדרים של מוסר ושל צניעות. הצניעות זה בשביל אנשים חומריים, בהמיים, שכל דבר מצית אותם. האנשים שהם גברו בשכלם למעלה עליונה, אז אולי הם לא צריכים גדרים של מוסר וצניעות. מהרב, לימדנו חז"ל שירדו לסוף דעתו של אדם וחלישותו. אל תחשוב שאתה לא, שזה לא פועל עליך. זה כן פועל עליך. האדם בסוף הוא אנוש, אנוש, חלש. לא מבעל לרוב האנשים שהשכלות הם מורה בדמיונות, ודאי עלולים ליפול ברשת שחטאים גדולים מפרס גדרי הצניעות. שהדמיון שהם לא ניקו ממנו מחולל גם כן את יצרי כל חטא ופשע. יוכל לעשות את העולם כולו כמישור בפרס גדר המוסר מפני התאווה הסוררה. אבל גם אותם היחידים שבחרמי לב, השרידים, שאין בהשכלתם מרוב דמיון, גם הם עלולים לשחט במוסרם, בעת ירידת ושבירת הגדרי המוסרים. הרב מסביר שם בהמשך, שזה הסיבה שכתוב כאן בגמרא, אפילו קיבל תורה מסיני כמשה רבנו, שזה מדרגה של השכלה מאוד מאוד תאורה, ולמרות זאת, זה גם יצא אנשים כאלה, כמו שהרב אומר, אז הוא צריך את הגדרים האלה, כי האדם הוא חלש, והוא נגרר אחרי התאווה. המהר"ל כאילו משום מה, לא כל כך התעסק במובן הזה של הצניעות, הוא ישר זורק אותך לתוך המשמעות הפנימית של המושג הזה של צניעות, בושה, כבוד, חוכמה, כמו שאמרנו. אז בסדר. אני ארצה רק להציף קודם כל, לפני שאנחנו נכנסים פה לתוך העניין, קשיים שעולים פה מתוך הפשט של הדברים, ומתוכם אנחנו ננסה להיכנס לתוך ההגדרה ולתוך ההסברה של הדברים. בפסקה השנייה, במדרש, מהר"ל כתב כאן, הביא כאן את דברי הילקוט, חוכמות בחוץ תרונה, ושאל רבי שמואל בר נחמן את רבי יונתן, שהיה עומד בשוק, אמר לו שני לי פרק אחד, אמר לו לך בית התלמוד ושני אותך. אמר לו לא לימדתני חוכמות בחוץ תרונה, אמר לו אם קרית לא שנית בחוצה של תורה. המרגלית אחד נמכרת בחנות, ככה תורה ברחובות תן כולם, מקום שמחריבים את הבתי כנסת המדרשות. אחר כך מה אומר מועד קטן, גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק, כי חמוקי ערך חייך מה ערך בסתר, אף דברי תורה בסתר. כתוב בחוכמות בחוץ תרונה, כן, זה כל העוסק בתורה בפנים, תורה מכריזת עליו בשוק. אקטיב לא מראש בסתר דיברתי, ביום הדקלה. אתם רואים בתוך המדרש ובתוך הגמרא במסכת מועד קטן, שיש פה קצת סתירות ביחס להסתרה של התורה. מצד אחד, בסתר, ומצד שני, ברחובות. מה זה רחובות? במקום שמרחיבים אותה, בתי כנסיות ובתי מדרשות. הסתורה היא בסתר או ברחובות? הוא כן צריך כן, להפיץ אותה ברחובות. ירא, אחר כך, רבי גזר שלא יש לנו תלמידים בשוק, יערך בסתר אף דברי תורה בסתר, ולמרות זאת, פתאום משהו, משום מה משהו קורה ביום הדקלה, ששם לא בסתר דיברתי. מאיפה נובעים השינויים האלה? אם החוכמה היא צנועה, כמו שהמהר"ל אומר, שהחוכמה ראוי להצניעות, אז פתאום מתחילים השינויים בין רחובות, שזה בתי מדרשות, תצניע את זה גם במדרש, שיהיה צנוע. אם זה צנוע ברחוב ולא בשוק, אז גם לא בבית המדרש, ואם זה צנוע בסתר, אז למה ביום הדקלה זה כן יפתח פתאום? ודבר נוסף שמתעורר כאן בפסקה הזאת, זה שהמהל הרי הולך להסביר כאן בפסקה את זה שאת צנועים חוכמה, שמישהו בצניעות נמשך אחר החוכמה, כי החוכמה ראוי לצניעות. ואחר כך הוא כתב שהחוכמה היא צנועה ונסתר בעצמה. חוכמה בעצמה כך. החוכמה בעצמה היא צנועה ונסתרת. אין החוכמה בנגלה, לכן צריך לנהוג איתה כמו שהיא בעצמה, בצניעות ובסתר. ואילו אחר כך, המהר"ל מסיים כאן את הפסקה ואומר, אם כך הוא שיהיה נוהג צניעות עם התורה, כל שכן וקל וחומר בשעה דברים, שכאשר לא יהיה נוהג ישנות וחרפה, ודאי צריך שיהיה נוהג בצניעות. קל וחומר לא כל כך ברור, לכאורה. כי לפני רגע הסברת שסיבת הצניעות זה בגלל שזה מתאים אל החוכמה. נו, אז דווקא בזה ראוי צניעות. עכשיו, למה, איך אתה אומר לי קל וחומר? זה לא קל וחומר, קל וחומר פריחה. אפשר לפעור את הקל וחומר. החוכמה, ראוי להצניעות, לכן בצניעות. אבל דברים שהם לא, הם לא מהותיים, הצניעות לא מהותית בהם, כמו שאר דברים, אז אולי לא צריך צניעות. איך נהיה פה קל וחומר? כל הדברים האלה מובילים אותנו להבין שמה שהמהר"ל מתכוון כאן, שהחוכמה ראוי להצניעות, אחר כך פסקה השנייה, חוכמה בעצמה היא צנועה ונסתרת, ואין החוכמה בנגלה, זה שהנתיב הזה, נתיב הצניעות, הוא עניינו זה לחשוף את הנסתר. צניעות עניינה לא להצניע, אלא אדרבה, לגלות. זה התפקיד של הצניעות. אבל לגלות את המקומות העמוקים, השלמים, הפנימיים, זה התפקיד של הצניעות. וזה מה שהמהר"ל אומר כאן, שהחוכמה ראוי להצניעות. למה? למה ראוי להצניעות? כי כשאדם, כי החוכמה במהות שלה היא צנועה. אתה לא רואה אותה בעיניים. אתה אף פעם לא רואה את חוק המשיכה. אתה אף פעם לא רואה חוקים, את העומק הפנימי של המציאות. אתה לא רואה את זה. זה דבר שהוא נסתר מאחורי המציאות. זאת המציאות שלנו. המציאות שאנחנו רואים בתוכה היא מציאות שהיא חושפת משהו, ובחשיפת הדבר היא מסתירה משהו מאחוריו. אז אם אתה רוצה לחשוף את הפנימיות, לחשוף את הדבר שנמצא במציאות, שהוא נמצא והוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר משמעותי, יותר מכל התגלות שלו, כי התגלות שלו בסוף היא מקרית, היא נקודתית, והחוק עצמו והחומה עצמה היא נסתרת, והיא נצחית, והיא... אז כדי לפגוש אותה, אתה שייך, צריך להיות שייך לעולם הנסתר. כשבן אדם ישר מתפעל מהבחוץ, אז הוא לא מצליח לחדור פנימה. כשהבחוץ הוא כל כך נוצץ וחזק ומתעתע, אז אתה נעצר בו ואתה לא מצליח להיכנס לבפנים. אני חושב שזאת הסיבה שמה שעולה כאן, כאילו הסתירה הזאת שהצגנו מקודם בתוך המדרש ובתוך גמרא. החוכמה היא לא בשוק, או היא כן ברחובות, במקום שמרחיבים. החוכמה בשוק זה הפגישה עם החוכמה בצד הכי פשוט שלה, הכי נגלה. אבל כשהתורה היא ברחובות, וכמו שהמדרש, כמו שהמהר"ל מפרש כאן, את המדרש, במקום שמרחיבים אותה בבתי כנסת ובתי מדרשות, אז במקום שמרחיבים אפשר לחשוף. כי אם אתה חושף במקום שלא מרחיבים, אז מה אנשים פוגשים? את הדבר בגולמיותו. הם תפסו משפט, תפסו עיקרון, וחשבו שהם הבינו את הכל. שמה אדרבה צריך להסתיר. כי ההסתרה היא יוצרת את האפשרות לפגוש דברים בצורה יותר עמוקה שלהם. אבל מקומות שמרחיבים אותה, כמו בית המדרש, שם אדרבה, הגילוי, הוא לא חוסם את האדם, הוא לא עוצר ואומר עד כאן וזהו. לאדרבה, זה הגדרה של בית מדרש. מקום שמרחיבים בו דברי תורה. מה זה מרחיבים? מה שראית, זה הולך ומתפשט, הולך ומתפשט. לא ראית את הכל. זה הגדרה של המקום. במקום כזה, אדרבה, זה נקרא רחובות. אז אם כן, חוכמה צריך להסתיר אותה או צריך להרחיב אותה, תלוי איפה. במקום שההרחבה תסתיר, אז צריך להסתיר. במקום שההרחבה תפתח ותכניס את האדם לתוך הפנימיות ואל העומק של הדבר, שם תרחיב. זה מסביר גם את ההמשך של הדברים של המהר"ל. שכמו שאמרנו מקודם, המהר"ל עשה פה קל וחומר על שאר דברים. שאלנו, מה קל וחומר? איפה פה קל וחומר? דווקא בחוכמה הזאת, זה תואם את החוכמה. אבל מה אני מתכוון לומר? שאם בעולם התורה, עולם החוכמה, אז שייך הצניעות כדי לפגוש את העומק, אז קל וחומר בדברים שכשאתה לא נוהג, שאתה לא נוהג בצניעות, זה גנות וחרפה, והגנות וחרפה הם מזעזעים את האדם, הם ישר שובים את המבט שלו, אז זה חוסם אותך מלהיכנס פנימה. ולכן מיד הוא עובר מכאן לעולם הצניעות במובן של הצנאה, שבעצם מאפשרת להיפתח לפני דברים נוספים. אז אם כן, אני רק חוזר שנייה אחת אחת על המהלך שאני רוצה לומר כאן, זה שצניעות זה בושה. בושה זה מאפשר לאדם שפוגש את האדם הביישן להבין שלא הכל נחשף פה. שיש כאן מעבר למה שהוא אמר, יש פה הרבה דברים שהוא לא אמר. יש פה הרבה דברים שעוד לא חשפת באישיות שלו. מה שמוביל אותך אל הרצון, אל הצורך לחשוף את המציאות הנסתרת הזאת. אותו דבר ביחס לחוכמה, ביחס לתורה. ראוי להצניעות, כי חוכמה בלי צניעות היא חוכמה נגלית, וחוכמה במהות היא נסתרת, יש בה עוד ועוד ועוד. ולכן היא נפתחת רק במות שמרחיבים אותה בבית המדרש. ולכן קל וחומר בשעת דברים שהם, אם החוכמה יכולה לעשות את התעתוע הזה לאדם, שפתאום אדם יחשוב שמה שהוא הבין זהו, אין יותר מעבר לזה, אז קל וחומר בדברים חומריים, בדברים שהחוש פוגש, ששם התעתוע הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול, שכשאתה פוגש דבר מסוים, כאילו נראה לך שראית אותו, שאתה מבין אותו, שאתה נמצא בו, וזה עצמו מה שמסתיר את העומק של הדבר, קל וחומר שם צריך צניעות, למה צריך צניעות? כדי לאפשר לך להיפגש עם העומק של הדבר. זה מה שהמהר"ל מיד עובר לצניעות של הכנסת כלה והלוויית המת. בדיבור מתחילו בפרק, בדיבור הבא.
כן. איך מי שלא צנוע הוא נקרא זדון שאין לו בושה להיות מתפעל מן הבריאות? כן. אבל מי שאין לו בושה, זה אומר שהוא מתפעל מן הבריאות. מה זה אומר?
לפי מה שנסביר כרגע, אני אומר, העיקר במשפט הזה זה אין לו בושה. זה זדון. אבל לפי זה מה זה מתפעל מן הבריאות? הכוונה, הוא נפעל, הוא מתפעל מן הבריאות, הוא מוציא את החושף את עצמו, והוא כאילו פתוח, הוא פתוח בפני הבריאות, הוא נתון בידם. כאילו, הוא לא הסתיר שום דבר שהוא שלו. הוא כאילו אצלהם. זה אולי המובן של המושג בושה ומתפעל. כי אדם שהוא מתבייש, אז הוא כן שומר אצלו קלפים, הוא לא בידיים שהם לגמרי, יש לו דברים שהוא לא אמר, שהוא לא נחשף בהם. ככה זה לפי הדרך הזאת נראה לי.
צודק שהיה. החיצוני של הבריאות?
אתה אומר כאילו, הוא לא מתבייש, אין לו בושה, הוא זדון, אז גם הוא פוגש רק את הדברים החיצוניים. יכול להיות, כן. שזה גם כלול בזה. תכף אני אנסה להגיד משהו אחר, שהסיפה העיקר והנקודה היא בצניעות זה שהוא מתפעל או לא מתפעל, אבל זה הנקודה של הצניעות, תכף. אז המהר"ל עובר כאן מזה להכנסת כלה והלוויית המת. הכנסת כלה והלוויית המת זה שני דוגמאות שהמהר"ל אומר כאן, שהם זורקים צניעות. ולמה? אומר, כאשר בני אדם מכניסים את החתן והכלה ומלווים את המת, דבר זה הוא צניעות שבני אדם המכניסים את הכלה בתוכם, המכניסים הכלה בתוכם נסתרת, הוא דרך כבוד. והמת נסתר, משמע אומר, גם זה דרך כבוד, כאילו לכבד את המת. מה זאת אומרת לכבד? כמו שאמר מקודם, הוא קשר את הצניעות בכבוד. לכבד זה אומר לתת את הערך השלם, האמיתי, הכבד של הדבר, ולא רק הערך הנגלה שלו, כפי שהוא נחשף לפניך. כשאדם רואה הכנסת כלה, אז הוא יכול ליפול אל התפיסה שמה זה הכנסת כלה? זה עולם הגוף. הנה יש פה גוף של איש, גוף של אישה, וכמו שהגמרא עומד בכתובות, אז כן, כולם יודעים כלה נכנס לחופה, וכל האומרו, אז מעמיקים לו גיהנום, פותחים לו את זה, כן. שהמשמעות של הדברים היא, שאם אדם נתפס רק על הצדדים החיצוניים של הכנסת כלה, אז זה תעתוע. אז המהר"ל אומר כאן, מה זה הכנסת כלה? זה כאילו להסתיר את הכלה. כאילו אתה לא רואה את הגוף שלה. אז מה אתה רואה? אתה רואה את המשפחה שנבנתה פה. אתה רואה את האיכות חיים שנחשפת פה דרך ההסתרה של העולם החומרי. אותו דבר, נמשיך כאילו את המשפט הזה, אותו דבר, כלה. אם כלה חושפת את הגוף שלה ומתלבשת בלבוש לא צנוע, אז בעצם היא מבליטה שמה שקורה פה זה חיבור בין גופים. אבל אם קלה היא חסה את הגוף שלה, היא מבליטה שמה שמקשר בין בני הזוג זה לא רק הגוף, או אולי לומר בעיקר לא הגוף, בעיקר הנפש, הרוח, הנשמה, הקשרים הפנימיים שביניהם, זה בעיקר מה שנמצא פה בחתונה. יש גם איזה גוף, ברור, הגוף מקבל בהקשר הזה את ה, את ה, את המקום המדויק האמיתי שלו, לא כחזות הכל אלא כהמשך של המציאות המשפחתית. וטוב, נמשיך לדבר על זה תכף, גם כן המהר"ל נכנס לזה בסוף, בסוף הפרק, גם דרך סוגיית התשמיש בצניעות וכל זה, תכף נשלים גם את התמונה של זה, וגם על הלוויית המת. החשיפה של המת, כמו שיש כאלה שעושים, כידוע לכם, אתם נשארים מוסלמים וחשפים את הפנים.
כן.
ומבליט שאתה כאילו, הגוף זה הנושא פה. וההסתרה של הגוף, שזה מה שמרל מחדש כאן חידוש גדול, זה הלוויה. הלוויה זה לא רק לבוא ולגמול חסד ולעשות טובה, ללכת איתו שלא יהיה לבד, שלא יהיה ביזיון. אלא זה בעצם הסתרה של הגוף באופן שעל ידי שאתה מסתיר את הגוף, יחשף שמה שאתה מלווה פה ומה שאתה מכבד פה זה את הנשמה שהייתה בגוף הזה, זה את האישיות, זה את הנפש שנמצאת בתוך, שהייתה נמצאת בתוך הגוף הזה, ממילא גם את הגוף. כי הגוף הוא היה כלי ומשכן לחיים האלה, לנשמה הגדולה הזאת שהייתה פה. אז לכן, אז ממשיך, המהלך הזה כאילו של המהר"ל ממשיך מהבושה אל החוכמה שנסתרת ומתרחבת, וגם דרך אגב, לא הזכרנו את התשובה גם ליום הדקלה. מה השתנה ביום הדקלה לפי זה? למה ביום הדקלה פתאום לא מראש בסתר דיברתי? יום הדקלה זה יום שאנשים באים ללמוד. זה לא בשוק, סתם הוא שומע על הדרך וזה. אז זה יום כזה שאנשים באים ללמוד, הם באים להרחיב. על מקום כזה אפשר באמת לפתוח את זה מפני הרבים, אפשר להיחשף יותר, אפשר, כי אנשים באים ללמוד, באים להיחשף בפני העומק של התורה.
איך?
מת וקלה. אני חושב שבשניהם, זה שני הפכים, כאילו פה זה ההופעה של החיים, פה זה הסתלקות של החיים. אבל בשניהם הגוף הוא נורא נורא מטעתע וחזק. כי בקלה המציאות הגופנית היא מאוד מאוד מסתירה את התוכן שעומד מאחריה. הנושא של החתונה זה בכלל לא הגוף, זה החיים שיופיעו דרכם. החיים המשפחתיים, החיים של הדורות הבאים שיופיעו דרכם. דרך הגוף זה מופיע, אבל הגוף הוא מאוד מטעתע. וגם במוות, אז הגוף הוא מאוד מאוד מטלטל, הראייה של הגוף מאוד מטלטלת ומטעתעת וגורמת לאדם להישבות בתוך ההסתרה הזאת. אז דרמות שזה שני הפכים, על בשניהם הגוף בולט בצורה קיצונית. לכן דווקא ידי תסתיר כדי להיפגש עם, עם התוכן של החיים שנמצא מאחורי הדברים האלה. השלב הבא במהר"ל, תראו, אני לא יודע אם אתם שמים לב לדבר הזה, תראו, הוא אומר ככה, אני עובר שני אחד על הדיבורים המתחילים, בספר ובמדרש ובפרק, בפרק, ובפרק ובמסר, כאילו זה נשמע שכאילו הוא עובר כאן לשלב ב' כאילו בנתיב. רואים כאילו, בפרק, לא כתוב ובפרק, כאילו זה לא המשך של עוד הסברה של העניין הקודם, אלא פה הוא פתאום, כאילו עושה איזושהי עצירה, זה לא עצירה של פרק חדש, אבל כן עצירה, ועובר להסביר שאת הגמרא בעירובין קוף, שם כתוב שאלמלא ניתנה תורה, למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה ודרך עץ ותרנגול. המהר"ל אומר שהגמרא הזאת באה ללמד אותנו את היסוד, שזה המשך של המהלך שאמרנו עד עכשיו, שצניעות זה לא משהו הסכמי. הסכמי זה שאל אדם מרגיל, למה צריך להיות צנוע? תשמע, כי בלי זה יהיה אנדרלמוסיה. יהיה פריצות של תאווה, וזה יהיה אנדרלמוסיה, אי אפשר לחיות ככה. המהר"ל מלמד כאן דרך הדבר הזה, שזאת לא הנקודה של הצניעות. זה נכון שזה גם מוביל, יכול להוביל לאנדרלמוסיה, אבל זה מוביל, הנקודה של הצניעות, זה הסתרה מצד המהות. לא כי יש איזו הסכמה, כי יש איזו בעיה שצריך להתגבר עליה. אלא צניעות זה מידה עצמית, זה טוב בעצמו, כמו שהוא אומר כאן בסוף הדיבור הזה. זה מה שהולך ומתברר בגמרא שהוא מביא במסכת ברכות בדף סמך ב' על שאול, שדוד המלך אומר לשאול, ותחוס עליך. אז הגמרא שואלת, וחסתי מבא אליהם, מה זה תחוס? אלא דוד אומר לשאול, מן התורה מותר להרוג אותך, אתה רודף, תורה אמרה בא להורגך השכם להורגו, אלא צניעות שהייתה בך היא חסה עליך. מה הצניעות? שהוא בא גדר לפנים מגדר, מערה לפני מערה, סיכך עצמו כסוכה. המהר"ל מלמד כאן שהנה תראו שצניעות זה לא משהו הסכמי, כמו שאמר מקודם. אם זה ההסכמי, מספיק שבן אדם צריך ללכת צרכיו, אז הוא הולך ומסתתר מן הבריות, ובזה הוא סיים את מדרגת הצניעות. אבל שאול הוא נכנס גדר לפנים מגדר, למערה לפנים מערה, כדי להסתיר את עצמו, לא רק להיות צנוע מבני אדם, אלא גם להיות צנוע מעצמו. אנחנו אומר כאן, להסתיר עצמו להיות צנוע מבני אדם, כמו שהוא עושה דברה בצניעות מערה לפנים מערה, אז גם כאשר אדם בא לשלוט בו, הנסתר וצנוע ממנו עד שלא יכול לשלוט בו. אז אני פה הבאתי כאן את הדברים של הרב, יש פה הרבה השלמות, אבל טוב, בואו נראה שנייה אחת, תפרו שנייה את הדף. מה צניעות הגדר לפנים גדר לפנים מערה לפנים מערה? הרב אומר, הצניעות ראויה לאדם משני צדדים, מצד יחוסו אל החברה האנושית, שצניעות היא אחד מסודי בניין עושר הקיבוץ וביטחונו, והשנית מצד עצמו, מצד מעלת, מעצם מעלת נפשו האלוהית. הבירור שמתברר כאן בנתיב זה הבירור הזה. צניעות, אומר המהר"ל עד כאן, היא מאפשרת לך לחשוף דברים יותר עמוקים. ההסתרה מפגישה אותך עם העומק. כמו שזה נכון בהכנסת כלה, בהלוויית המת, בחוכמה, הצניעות שתואמת את החוכמה מאפשרת לך לחשוף את מה שמעבר אל הנקודה שראית, אל החוק, אל החוכמה עצמה. אותו דבר באדם עצמו. באדם עצמו, אדם שהוא צנוע רק מהבריאות, אז זה כמו שאומר, הסכמי. משהו הסכמי, משהו שבא לפתור איזושהי בעיה צדדית. אבל צניעות במובן העמוק והפנימי שלה, כמו שאמר, אומר כאן, זה צניעות שגם שאדם צנוע מעצמו, כמו שאומר, הרב אומר כאן, מעצם מעלת נפשו האלוהית. אז לכן אומר, בערך הצניעות החברותית זה החקה היתרה המקומית והצנעתה, הצניעות הזה, הסיכוך הראשון, והצניעות העצמית מחייבת הסיכוך והכיסוי גם בחדרי חדרים. למה? מה יש בחדרי חדרים להצניע? להצניע מעצמך. אתה לא רוצה לחשוף בפני עצמך את הצדדים האלה, לא כי הם לא קיימים בך, אלא כי אתה לא רוצה לשים אותם בפרונט. לא רק בפרונט של מציאות חיצונית לך, אפילו בתוכך, אתה לא רוצה שזה הדבר המרכזי אצלך. וכשאתה מבליט את זה, אז אתה קשור לנקודה הזאת. וכשאתה מסתיר את זה, זה מאפשר לך לחשוף את העומק שבתוכך. זה מה שהוא אומר כאן. ולכן, כשאדם מגיע למקום הזה, זה מה שהמהר"ל מסיים כאן על הפסקה הזאת בפרק הרואה, אז לכן, כשאדם מגיע למדרגה עוד שהוא צנוע ונסתר, אז הוא לא נשלט. טוב. אני רוצה כאן, בואו נשלים פה טיפה דברים שהם השלמה, פסקאות שהם השלמה לסוגיה הזאת, למה שהתבהר עד עכשיו במהלך הזה של המהר"ל, שעניינה של הצניעות זה הסתרה על מנת לחשוף. דרך כל מיני פסקאות שבואו נעבור עליהם בשנייה בריצה ככה לראות את הדברים, אחר כך נתקדם כאן לשלב נוסף. יש תפארת ישראל, לא של המהר"ל אלא של רבי ישראל ליפשיץ, כידוע שיש לו פירוש על מסכת אבות. יש פה דברים מאוד מאוד יפים שכך חושפים טפח מהמושג צניעות ביחס לחוכמת התורה. מכירים את זה? תראו מה הוא אומר. הוא אומר ככה, זה על המשנה באבות, אל תאמר לכשפנה שני שמה לא תיפנה. הוא אומר, חובה על כל הרוצה להצליח בלימודו, לחזור איזה פעמים על כל עניין שלומד. חזרות. כמאמר חזל, תן למיני 40 זימים, דן כמנח בכיסטה. שמלבד שלידי חזרה הרבה פעמים מבין הדבר יותר. חזרות מה עוזרות לאדם? אתה מבין יותר טוב. אבל הוא אומר, כמו שדרשו חזל, פסוק הסקט ושמע ישראל, תורה למשל לבשר, כל מה שאדם כוסס אותו ביותר, מוצא בו טעם יותר. אז אבל הוא אומר, ובדרך זה פירשתי מאמר חזל, כל הלומד תורה בפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו בפניו, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקריא מורשה אלא מאורסה. שימו לב, הוא מביא את המאמר שעוסק, אל תלמוד תורה בפני עם הארץ, תצניע אותה, ואם אתה לומד זה כאילו בועל ארוסתו בפניו. תורה היא מורשה, היא מאורסה, היא כמו ארוסה. שמה? הוא אומר, נראה לי דמאי טעמה דמשלה התורה לארוסה. כמו ארוסה צנועה, אין דרכה להראות פנימיות עוד יופיה ולגלות מצפוני סודותיה לארוס שלה, עד שתהיה גיסה עם עוד פי, וכל עוד שתבוא עמו יחד יותר, יאבד מראה נוחיותו בעיני אחת לאחת, עד שלבסוף, כשיהיה נשואה לו, אז תגלה לעיניו כל סתרי יופיה, ויהיו שני מראים יחד ולא יתבוששו. מה שאינו ראוי לעשות כן אין אנוכי. כן, דרך המשתדל, פעם ראשונה להתעסק בעניין מה בתורת הקודש. תראו, אומר, מה זה נקרא שהתורה היא צנועה, היא נסתרת? זאת אומרת שהתורה מסתירה ממך את התוכן שלה, את הפנימיות שלה. אם את עוסק פעם ראשונה, את פעם ראשונה בשנייה היא מתראה בעיניו כנוכריה, היא מתנקרת, היא לא חושפת עצמה. ולא תניח לו עדיין להשקיף על יופיה הפנימי וסולותיה נעלמים תחת מסך דביר משכבה. עד שיחזיר להתעסק עם הפעמים הרבה, אתה חוזר עוד פעם ועוד פעם, אתה מתעסק עוד פעם איתה, כל עוד יותר אחת לאחת תיקראו אהבתה ותגלה לעיניו סודות תעלומיה ועוד יופי אשר עין לא ראתה. הוא אומר, התורה, כמו תראה את זה, היא כמו ארוסה, היא מאורסה. היא לא נחשפת בפעם הראשונה. כשאתה רגיל אליה, או יותר מדויק, פה הוא אומר, כשהיא רגילה אליך, התורה, אז היא הולכת ונחשפת בפניך. וחושף את הדברים הפנימיים והפנים פנימיים, ולאט לאט אתה מגלה את הסודות תעלומותיה ועוד יופיה. לכן אומר יפה המוחזה, לומד תורה לפני המארץ אשר בקמתיה, מה זה לומד תורה לפני המארץ? תראו, בקמתיה תמונים אגדות מעשיות שחשב לומר שהם מבונים כפשוטם. מה הבעיה בלומד תורה לפני המארץ? מה הבעיה בלומד תורה ברחוב? זה שאתה חושף דברים שזה ודאי לא הפשט שלהם, כמו שפוגשים אותם בצורה הרחובית, בצורה החיצונית שלהם. וידוע שאין תוכם כברם וסודות קדושות מונים בהם. עם הארץ, למרות שהוא מקיים את מצוות התורה, והוא לא לומד תורה. אז הוא כמו ארוס לתורה. והמראה מסתורע, שזה דברים שכיסה עתיק יומין, הרי זה כבועל ארוסתו לפניו. למה? כי הוא לא מסוגל להבין את זה. מה שיהיה בין הנשואים בסתר לעונג וכבוד, שיתראו זה לזה, יהיה בין בעיני הנוכרי הזה לבוז, שילגלג עליהם. כמו שאמר החכם, באוזני כסילות דבר חוכמה, פן יבוז לשכל מלך. נכון? תראו מה כתוב כאן בתפארת ישראל. המפגש החיצוני בצורה רחובית, בחוץ, בשוק עם התורה, זה לא רק שזה לא חושף אותה, אדרבה, זה מסתיר אותה עוד יותר. הוא חושב שהוא הבין דברים שהם באמת מאוד עמוקים, אז הוא שוגב וחושב שהתורה היא מדברת שטויות, אז אדרבה מסתיר ממנו את התורה עוד יותר. ודווקא כשאתה מסתיר, כמו שאמרנו, הוא חושף ברחובות, זה מה שמאפשר לפגוש את העומק של הדברים, והתורה נותנת אמון באדם, האדם נותן את האמון שלו בתורה, אז התורה גם נותנת אמון באדם, וחושפת לו את הפנימיות של עוד יופייה. כן.
לומד פה הכוונה מלמד, נכון?
איפה, מה?
כל הלומד תורה.
כן, כן, כן. לומד בפני, הכוונה חושף את זה בפניו. כן. תראו, עוד נקודה אחת להשלים גם את הדבר הזה, בפנקסי הראייה. הרב אומר, מצוות כיסוי הצואה והערווה, זה הצניעות, כמו שראינו בעירובין של החתול. מה הבא ללמד? כיסוי הצואה והערווה. שואל, מה? מה הבעיה? מה, יש לבן אדם צואה, אז זה המציאות שלו, אז מה, זה לא מתבייש בזה. יש בן אדם ערווה, אז מה יש להתבייש בזה? הבושה והכיסוי של זה, הם באים לחשוף אותך לפני צדדים הרבה יותר עמוקים. הרב אומר שמצוות כיסוי הצואה והערווה מלמד אותנו שאומנם כל ציורי החיים ראוי להרחיבם בסיפורים, בציורים, יש בה מציאות הרבה דברים, סיפור זה בא להבליט נקודה מסוימת, להרחיב אותה, אומנות באה לקחת נקודה ולגלות אותה, להרחיב את הדעת, את העונג הרוחני שבאדם, וללמד את החיים לכל צדדיהם באופן בולט וחזק. אבל בחיים, אומנם הצדדים המכוערים שבחיים, בין המכוערים מצד הטבע, בין המכוערים מצד המצב המוסר של האדם, אותם צריך לחסות. מכוערים מצד הטבע, צועה. מכוערים מצד המצב המוסר, ערווה. ערווה זה לא דבר מכוער. אבל זה מעורר פרעות בגלל המצב המוסריות של האדם, שהוא מדורדר, המצב הלכתחילה היא, והיא האדם, וזה רומים ולא התבששו. זה אין, אין פה, אין פה כיעור מצד האמת. יש פה כיעור מצד השפלות של האדם, שזה מעורר בו יצרים שפלים. לכן אותם צריך לחסות, וחוסה קלון ערום. תראו, חוסה קלון, מי שמחסה את הקלון הוא ערום. ערום הכוונה חכם. זה הכוונה ערום, נכון? זה לא מי שחוסה הוא ערום. מי שחוסה קלון, אז הוא ערום. עכשיו, מה זה ערום? חוכמה שחושפת את הפנימיות של הדברים, זה ערום. עורמה. תראו, מי שמחסה, הוא חושף. מי שחוסה את הקלון, הוא זה שהוא ערום. הוא זה שמצליח לחשוף את הפנימיות של הדברים, את העומק שלהם, אז הוא נפגש עם הצדדים העמוקים ולא עם הצדדים השטחיים. הרב מסיים כאן במשפט חריף, המרחיבים את הדברים בכל דקדוקי החיים, גם באופנים המכוערים. הרב מתכוון כאן, כמו שאמר מקודם, בין בספרות ובין באומנות. אומנות, היה הרי איזה מילה מקודשת, אומנות, זה אומנות. אז מותר הכל בשם האומנות. אבל אתה חושף צדדים שהם מכוערים. אז רק מסתיר לאדם את הנשמה שלו. זה רק ממחשיך אותה. אתה במקום לפתוח את האדם, אתה סוגר אותו. וזה נכון גם בספרות. ספרות זה כוח של ביטוי ששובט האדם לתוכו. האדם שקרא פעם סיפור טוב, אז הוא שם לב שהסיפור שווה אותו אל תוכו. אבל בסוף השאלה לא בעוצמה של הסופר, אלא בתוכן שלו. אם בסוף כל העוצמה שלו היא מובילה את האדם לאיזה לרוע, אז מה זה, אז רק החשכת אותו. אז זה מה שהוא אומר כאן, זה מסלק את העוד האלוהים מלבבות רועים וקוראים, ועוברים על הזרה רבתי והם אחריך הקדוש ולא ערבך ערבת דבר ושב מאחריך. ערבת דבר גורמת ששב מאחריך. אתה לא מצליח לחשוף את השכינה שבתוכך, את האור, את ההוד היופי שבתוכך. זה חושך. אז אתה מאיר נקודה מסוימת שמחשיכה מאוד את הנקודות המרכזיות. זה הבעיה. זה הנקודה של הצניעות שהמהר"ל מלמד לנו פה. חשיפה של דברים שמחשיכה. יש דבר כזה. אם אתה חושף כל דבר, אז זה מתעתע. זה כאילו אתה אומר, מה? רוצים שכל יהיה גלוי. כן, אבל המציאות היא, זאת המציאות שלנו, שדברים מסוימים, חשיפה שלהם היא מסתירה. ואנחנו מעדיפים לחסות נקודות שהן נקודות שוליות או תפלות כדי להביא את עיקר. וכשהעיקר יהיה בולט, אז גם הנקודות התפלות יקבלו את המשמעות העמוקה שלהם דרכו. זה העניין של חשיפת הגוף. גם במה שהמהר"ל אמר כאן, בבית הכיסא, נכון, ידוע שחזל אומרים, אין קוראים צנוע למי שצנוע בבית הכיסא. למה? כי אם בלי זה הוא צנוע הסכמית. אבל אם גם בבית הכיסא הוא צנוע, סימן שהצניעות שלו, הוא מצניע את עצמו, את הצדדים הנמוכים של עצמו, כדי לחשוף את הצדדים העליונים שלו. הוא כל הזמן שייך רק לצדדים העליונים של עצמו. מהצדדים האלה הוא גם מתנהג עם הצדדים השפלים בעליונות, בקדושה, ברוחניות. טוב. מכאן המהר"ל בחלק השני של הפרק עובר להסביר שהצניעות, המדרגה הנשגבה של הצניעות, זה קודם כל מה שהוא סיים פה, שמירה, לא שולטים בו. ומכאן עובר להראות איך צניעות זה דבר שעובר בתורשה אפילו. כך הוא אומר. נכון שזה הצניעות שברחל גרמה לצניעות של שאול, של אסתר, כמו שהוא הביא את הגמרא כאן במגילה. והוא אומר, כמו שתמצא אצל הצניעות שהצנוע מוליד צנוע. כן? מכורה, זה מוזר קצת. מה הקשר? למה זה שההורים היו צנועים, זה משפיע על הילדים שלהם? איך זה משפיע על הילדים? אבל אם כל העניין של הצניעות זה להיות שייך למקומות העליונים, אז במקום העליון הזה אתה חושף, כמו שאתה חושף בתוכך, באישיות שלך נקודות עליונות. אז ככה גם אתה חושף בדורות הבאים מקומות עמוקים, נשמות גבוהות, נשמות עמוקות. זה מה שאומר כאן שהצנוע מוליד צנוע. צנוע זה אדם שהמרכז החיים שלו הוא פנימה. אדם כזה מסוגל להוריד נשמות מאוד קדושות, כמו שכידוע המקובלים העריכו הרבה בסוגיה הזאת, איך הצניעות, כמו שאור החיים הקדוש כותב כמה מקומות על התורה, הצניעות בשעת השמיש היא זאת שמאפשרת לאדם לחשוף נשמות מאוד עמוקות וגבוהות וענקיות לעולם הנגלה, כי הוא שייך למקום הזה. לכן הוא ממשיך כאן על הצניעות של קמחית, שזה גרם לכהנים הגדולים שיחסים לפני ולפנים, ואחר כך הוא ממשיך בפסקה הבאה על זה שרחל הייתה ראויה להיות הבכור, שהבכור יש לו מעלת הזרע שהוא קודש. צניעות זה פתיחת העולם, קודם כל שבך ומתוך כך שבצאצאים, שבנשמות, שבעוד דרכך, אל עולם עמוק מאוד של קודש הקודשים, של שמירה, כמו שהזכיר מקודם, של שאול, נסתר באופן שלא שולטים בו, ובחור קדוש, זרע קודש, שמופיע דרך הצניעות. לכן הוא מסיים את הפרק במי שמקדש עצמו בשעת השמיש. אז אבל הבנים זכרים, שזה ויתקדישתם ויתם קדושים, סמיך לאישה כי תזרה וילדה זכר. שההצנאה של התשמיש היא בעצם הבלטה של מה שמעבר אליו. כיוון שבתשמיש יש מעשה חומרי גופני, שהוא בקלות יכול לתפוס את כל המגרש ולא להשאיר שום דבר מבלדיו, אכן דווקא שם חזל מדגישים את הצניות של עולם הזה. מי שיעבור על סימן רשמם בשולחן ערוך בלכות צניות, יראה שכל הלכות בלכות צניות, אחת לאחת, זה העניין שלהם. שאדם לא, דווקא המקומות שהתאווה הגופנית והחומית היא כל כך חזקה, שאדם לא ייפול ויהפוך אותה להיות חזות הכל. אלא יזכור שהגוף, הקשר הגופני הוא רק ביטוי לאהבת הנפש, לשייכות רוחנית, של תודעות משותפות, של אידיאלים משותפים של נשמה. כלומר, הגוף מקבל את המקום המדויק שלו, כשהוא ביטוי של כל העולם הפנימי של האדם. זה מה שמתחדד כאן, שזה הנקודה של הלכות צניעות. אנשים עוסקים בהלכות צניעות ואומרים, מה זה? למה לשגע את הבן אדם? תן לו, תירגע, למה להכביד עליו? כל הנקודה של הלכות צניעות זה רק לדבר הזה. אל תיפול רק לראות את הגוף. תסתיר קצת את הגוף כדי להיפגש עם הנפש, עם הנשמה, עם הזה. אתם יודעים שכידוע, חז"ל אומרים שכשאיש רוצה תשמיש, אז אולי עדיף שיתגבר על עצמו, לא בטוח שזה יוביל למקומות טובים. אבל לעומת זאת, כשאישה רוצה, זה הופך את מצווה דאורייתא. נכון? נכון, זה מה שחז"ל אומרים, כשטובה זה הופך את מצווה דאורייתא. איך? למה? איך זה פתאום הופך את מצווה דאורייתא? אלא מאי? איש הוא הרבה יותר חומרי, הוא רוצה את החומריות בתשמיש. הגמרא לומדת את זה בכתובות, צא ולמד משוק של זונות. מי סוחר את מי? ואומר שאיש סוחר את האישה ולא אישה סוחר את האיש. למה? למה איש סוחר את האישה? כי איש נואף אישה חסר לב. לא מעניין אותו הלב. מעניין אותו הגוף. הוא נהנה ענה חומרית וזהו. אישה, תמיד מה שמעניין אותה, בעיקר זה הקשר הנפשי. ולא. איך? שמה? כן. כן. בסדר. זה צדק שהוא מדגיש כאן את הקדושה של הזכר ואת הזה. אבל אני, כן, נשמע כאן הפוך. אני צריך להסביר כאילו את הדבר הזה. מה המשמעות של זה? לפי מה שאני אומר עכשיו, המשמעות היא שאצל האישה החומריות, זאת המציאות, היא ביטוי הרבה יותר לרוחניות. אישה תמיד מחפשת רק את הקשר הנפשי שבדבר. בעיקר אותו. לכן כשהיא רוצה, זה אומר שזה מה שזקוק הבית עכשיו לקשר הנפשי הזה. אז זה מצווה דאורייתא. כשאיש רוצה, אולי זה סתם קשר גופני, אולי סתם ירחיק. לתאווה יבקש נפרד. אולי זה רק התגברות התאווה שאתה תפריד ביניהם בסוף. אז זה הדגש של הנקודה של, של, של עולם הגוף, שבעצם כל פרק א' בסוף הוא בא להדגיש את הנקודה הזאת. הצניעות עניינה חשיפה של עולמות נסתרים. קודם כל בחוכמה, אחר כך דרך הכנסת כלה והלוויית המת, אחר כך דרך הצניעות בבית הכיסא, רק בצניעות השמי, שכל זה בא להבליט ולבטא את זה שהגוף הוא ביטוי של הנשמה, הוא תפל אל הנשמה, הוא מצטרף אל, הוא לא עומד לפני עצמו, כי כשהוא עומד לפני עצמו הוא מסתיר את הנשמה, הוא לא מאפשר לך להיפגש איתה עם המקומות הפנימיים והנסתרים. טוב, עד כאן זה דרך אחת שאפשר לומר כאן בכל הפרק הזה. אני רוצה להתחיל לזרוק דרך שנייה, שאני אגיד לכם בכנות, תמיד שלמדתי נתיב הצניות, ככה פירשתי לעצמי את הדברים, זה שמה שהמהר"ל אמר בהתחלה, שצנוע זה מי שאין לו, זדון זה מי שאין לו בושה, להיות מתפעל מן הבריות, הכוונה הוא נפעל, זה אדם זדון, וצנוע זה מי שלא נפעל מהבריות. ומשכתי את כל הסוגיה הזאת לדרך של הרב בעינייה על סוגיית עין הרע בכמה מקומות, גם בעינייה בברכות פרק שלישי אות למד זין, וגם בברכות ב' בפרק תשיעי באות סמך ב', שם הרב שעוסק בסוגיה של עין הרע, הוא מדגיש את מה שהמהר"ל מזכיר כאן את, על, 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 על יוסף, נתברך עלי עין, אין עין שולט, נתברך בברכת ותגול הרוב בקרב הארץ, כמו יוסף. הנקודה שם זה שכשאדם הוא נסתר, הוא פנימי, אז הוא לא מתפעל מן הבריות. הם יכולים לנסות להשפיע עליו, לאיזה... הוא נאמן לערכים שלו, נאמן לאמת שלו. הוא לא מתפעל מן הבריות. אז אולי זדון, כמו זה מה שרצינו לומר, זה מי שהוא מתפעל מן הבריות. זה בן אדם שהוא כזה נגרר, וכל מה שאומרים לו זה מיד הורס לו את כל המצב רוח, כי הוא לגמרי נמשך אחרי המציאות, הוא חי במציאות החיצונית, וכל הערה שאומרים לו מיד מתפעל מזה. ולא רק שהוא מתפעל, אין אפילו בושה להיות מתפעל מן הבריות. זה מדרגה מראה עד כמה הוא רדוד. הוא גם מתפעל ואין לו שום בושה מזה, אפילו לא מרגיש לא בסדר עם זה, כאילו. זה הכוונה, אין לו בושה להיות מתפעל מן הבריות. ההסברה הזאת היא תואמת קצת את מה שהמהר"ל מדגיש כאן כל הזמן, ש בעמוד קופי מה שראינו את על שאול, מה הוא הדגיש כאן על שאול, שנכנס גדר לפנים גדר ונמרה לפנים מערה, הוא הדגיש שכיוון שהוא היה צנוע ונסתר, כאשר בא אדם לשלוט בו אי אפשר לשלוט בו, הוא צנוע ונסתר, אתה לא מצליח לשלוט בו. וזה מה שאומר כאן, דבר זה נודע מעניין הצניות שקוראים לו אסתר ואינו נגלה בחוץ, הכל מעשתה באסתר וצניות, לפרח היה נסתר גם כן בשמירה עד שלא היו שולטים בו. כמו שאמרת בשביל, עין הרע. עין הרע זה כוח של פעולה חיצונית של נפשות פועלות זו על זו, כמו שהרב אומר שם. נפשות פועלות זו על זו בצורה נגלית וגם בצורה נסתרת, שאנחנו לא מבינים אותה, כמו שהרב אומר שם בלמד זין, ג' למד זין בעיניה. בברכות. ואדם שהוא אדם צנוע, זה לא, 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 לא פועל עליו, כי הוא לא מתפעל מן הבריות, כי זה הגדרה של צנוע, מי שלא מתפעל. וזה תואם את זה מה שאני אומר, גם את מה שהרם מביא כאן בסוף, את הסוגיה של עלי עין, עולי עין, הוא מסולק מן העין, והוא מעולה, כמו שהרם מסביר שם את שנייה, את החילוק שבין עלי עין, שזה מעל, לבין דגים שבים, זה מתחת לפני השטח. שהוא שייך למקומות מרוממים, ולכן הוא נסתר, הוא לא... המציאות, העין לא פוגשת אותו ולכן הוא לא מתפעל ממנה. אבל אפשר כך גם לפרש, אבל נראה לי שיותר ראות להסביר את המהלך כאן מצד הבושה, כמו שאמרנו, שנקודה של החוכמה של הצניות זה לחשוף את הנסתר שבאדם ושבעולם. עכשיו המשכתי גם פרק ב', בפרק ב' אמרה כאילו חוזר עוד פעם לגמרא בכתובות שהוא הזכיר בנתיב השתיקה, יתתי יהיה לך על הזנך, מה הוא רוצה עוד פעם נוסיף פה? היה נראה לי שהתוספת כאן, בביאור כאן, בפרק ב', זה ללמד שהאדם בצורה שהוא בנוי בה, הוא נסתר. הוא כלי מצד אחד, כמו שהמהר"ל אומר, אבל כלי שיש לו כיסוי. זה מה שאמר בסוף כאן, קדרה שיש כיסוי לקדרה. אז מצד אחד, אדם הוא כלי, יש בו תוכן פנימי, מצד שני יש לו גם יתד על הזנב, כלומר יש לו אצבעות לסתום את האוזניים, יש לו כיסוי שסוגר את האדם להיות כלי שאוגר בתוכו פנימיות, לא חשוף, לא כלי פתוח, בפני כולם, אלא כלי סגור. זה המדרגה הזאת של השמיעה שמתווספת כאן בפרק ב', שבעצם מלמדת שהאדם במהות שלו הוא אדם מסתר. זה המהות של האדם. המציאות של האדם, אפילו הפיזית, שהוא כלי לקבל ולשמוע, אבל הוא גם, יש לו יכולת לסגור את העיניים, כמו שהוא אמר כאן, תף אפיים, לסגור את האוזניים.
מה?
מעטים השתיקה, אם שמת לב, המהר"ל הבליט נקודות אחרות של השמיעה. למה האוזן נכווה תחילה לאיברים, כמו שהוא אמר שם, ומצד השתיקה במובן של ההקשבה, ההיפתחות לעולם הפנימי. פה המהר"ל מדגיש לא רק את ההקשבה, אלא את זה שיש לך יתד. הוא פחות עושה כאן באוזניים, יותר עושה כאן ביתדות של האוזניים. מתים השתיקה הוא עסק באוזניים. בעצם יש אדם, יש לו יכולת קבלה, הקשבה, שתיקה, שמפגישה אותו עם עולם פנימי. פה הוא מדגיש שהעולם הזה הוא גם מסתר. יש לו גם כיסוי. זה מה שהוא בא להדגיש כאן, נדמה לי. נכון, אתה שם לב? הוא אומר, מה שאמר השווה לאוזנות והם בטלים, זה כבר דיברנו מתים השתיקה, זה לא מתעסק בזה פה. מה הוא כן מתעסק? בסתימה שיש לו. בסגירה, בזה שהוא לא חשוף. אז זה מה שבולט כאן. עכשיו תראו, בעצם היה ראוי להשלים כאן עוד נקודה אחת, על פי המהלך הראשון שהלכנו בו, שבעצם צניעות זה חשיפת הנסתר שבאדם, שבמציאות, שבאדם, במציאות על ידי המפגש עם החוכמה, שבמציאות חיצונית שאדם פוגש, קלה ואחז קלה בלוויית המת. יש בגמרא בשבת, ותכם את זה גם בדף, על מעשה באדם אחד שנשא אישה גידמת ולא הכיר בה עד יום מותה. אמר הרבי, כמה צנועה אישה זו שלא הכיר בה בעלה. אמר לו אבריה, זו דרכה בכך, אלא כמה צנוע אדם שלא הכיר באשתו. היא מצניעה את הגנאי, אז זה דרכה בכך. אבל הצניעות הגדולה פה זה של הבעל. למה? לא הכיר באשתו. מה הכוונה לא הכיר? בחיים הוא לא ידע שהיא גידמת? אולי, אבל זה נשמע מוזר. כן? כאילו הוא לא הסתכל עליה, הוא לא ראה, הוא היה עיוור. או הכוונה, הוא אף פעם לא הבליט את הנקודה הזאת. הוא היה צנוע. מה זה צנוע? אדם שלא מסתכל על נקודות מחשיכות. כי הרי גידמת, או חיסרון גופני באדם, הוא מיד מתעתע, הוא מיד אדם שם לב אליו, ומיד הוא, רגע, הוא בעל מום. הוא לא אף פעם לא שם לב למום. הוא תמיד הסתכל על הפנים שלה. על העומק שלה. זה נקרא צנוע. אז מה זה צנוע לפי זה? צנוע זה מי שלא נותן למציאות החיצונית לתעתע בו. כמו שרם. להחשיך אותו, להחשיך לו. אלא הוא תמיד מסתכל פנימה. זה צנוע. זה הפך המילה צנוע. שם מכסה, מכוסה, לא רואה. צנוע זה מי שהכי רואה. אבל רואה את הדברים המרכזיים, העמוקים, האמיתיים. זה מה שרם מדגיש כאן בעין היה. הרב אומר כאן, בוא נקרא את המשפטים הראשונים, מאוד מהתפארת של כל משהו יותר מלא בציוריו של האדם, בציוריו של האדם הפנימיים, כן האדם מתעלה וכוח זיכרונו, וכוח דמיונו, שהוא הבסיס לכוח השכל מתקדש ומתעדר, עד שהוא מוכן יותר לקבל בנפשו את העוד השכלי והמוסרי, ולהפך ציורי הכיור המצערים את הטעם הטבעי של הנפש היפה שעשה אלוהים ישרה, הם מחלישים את כוח המדמר ומתשתשים את ההכרה המוסרית והשכלית. הרי המעשה השם כולם באמת נעים ויפים, ואין במציאות בכלל שום דלם וכיור. כולם הם מקור התפארת הנסר ועוד. אבל כשאדם נתפס לנקודות בודדות, ולא רואה את התמונה השלמה, אז הוא רואה נקודות שחורות. אז הוא רואה בעיות, אז הוא רואה חסרונות, אז זה מאפיל לו. אבל אם הוא היה רואה את כל המצוי, את כל מסע אלוהים מראש ועד סוף, אז הוא היה רואה את התפארת. את היופי הפנימי שנמצא גם דרך כל החסרונות האלה. לכן הוא אומר כאן שצניעות זה הרחבה של העין לפי מידת התפארת. צנוע זה, כמו שאומר בסוף, לא יבוא לעיניו המום, גם אם יהיה דבר קרוב לו מאוד, ונפשו תרגיש את הנמצאים המושגים בחוגו על פי אותה התבנית השלמה שהם נמצאים, ולא מצד החיסרון שלהם. זה נקרא צנוע. כמה צנוע אדם זה? אדם שמסוגל להסתכל על העומק של המציאות, שבעצם לא רק היא מדלגת מעל החיסרון כדי להסתכל פנימה, אלא ההסתכלות הפנימה מובילה אותו להסתכל על החיסרון בצורה אחרת. לפעמים דווקא חיסרון הוא זה שמוליד את הפנימיות האדירה שנמצאת בתוכה של האישה הזאת. על פה פתחתי פתח של איזה, מי שמכיר את הסיפור של לכלוכית מגמרא בנדרים, זה היה סיפור שם שכנראה מסתתר מאחורי המציאות הזאת של אישה שהייתה נראית נוראי לפי מה שהגמרא מתארת שם. ודווקא בגלל זה הזוג הזה הגיע למדרגות כל כך הגדולות של אהבה, שזה מה שהם באים לפני רבי ישמעאל ואומרים לו, האיש אומר לו, אני מודר הנאה ממנה אם תראה לי דבר אחד יפה שבה. הוא לא צריך לראות שום דבר אחד יפה. ושמע הוא בא לרבי ישמעאל כדי להראות לו שהאהבה שלו היא תאורה טוטלית, בלי שהוא נותן לגוף להסתיר כלום. כי כנראה האישה הזאת, למרות כל החיסרון הגופני שהיה לה, כמו שהגמרא מתארת שם, היא הייתה אישה יפהפייה הלכלוכית הזאת. היא לא נתנה לכל הגוף להסתיר את העוצמה האדירה, היופי הפנימי שלה. והאיש הזה הצליח לראות את הדבר הזה. אבל זה קשור לסוגיה של לכלוכית, פעם דיברנו על זה. אז טוב, אנחנו ממשיכים טיב הצניעות, פרק ג' ד', כאילו סיים את הנתיב. ננסה לעשות את זה, אין לנו הרבה זמן, וגם זה ראש שנה באמצע, וזה ננסה לסיים את הנתיב בעזרת השם ביום רביעי הבא של עשרת ימי תשובה, ונשלים פה את נתיב הצניעות בעזרת השם יתברך. תודה רבה.